אחד אומר לי, אתמול נתתי הרצאה על ברכת כהנים. משה טוויל שלא נמצא פה גם כן נתן על ברכת כהנים. אבל אני, כפי שאתם תראו, אני בחרתי כאן זווית שונה לחלוטין מכל ברכת הכהנים שרובכם כנראה שמע. וכבר מהכותרת אתם יכולים לראות שאני מדבר על שיתוף ישראלים בברכת כהנים. וכמו שאומרים, מה הרציו בעצם שאני רוצה להוביל אליו, שלמרות כפי שאנחנו נראה, אני אוהב להסתובב, כפי שאתם תראו, ברכת כהנים מיועדת לכהנים ולא לאחרים ולא לזרים, ואף על פי כן אתם תראו שיש לישראלים תפקיד חשוב ביותר, עד כדי כך ששמעתי ש חצי צחוק, חצי לא צחוק, הרב מרגליות, רבה של כרמיאל, שמעתי שיעור שלו ביוטיוב לפני כ-10 שנים, הוא אומר, אולי כדאי למכור לישראלים את אותה נקודה שתכף אנחנו נדבר עליה. קודם כל, אנחנו זכינו כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל, שיש לנו ברכת כהנים. מי שמטייל בחול, בקרב קהילות האשכנזים, ואני זוכר שהגעתי לחול לפני כ-20 שנה, פחות או יותר פעם ראשונה, ונדהמתי שאין ברכת כהנים. אצל אשכנזים אין ברכת כהנים. רק בחגים, במוסף של החג, כן, אני מדבר על החגים בהחלט. מספרים על הרב שטיינמן שלפני כמה שנים, זכר צדיק לברכה, הוא נסע לצרפת והוא ביקש מהמלווים שלו שיקחו אותו לבית הכנסת ספרדי. שאלו אותו הרב, מה הספרדי? אתה אשכנזי כמוך. אז הוא אומר, רבותיי, יש לכם פה ברכת כהנים, אצל הספרדים הם אומרים, אנשים נוסעים שבועיים לרבי הזה וחודשיים לרבי הזה ומשלמים לו רבי גלט, או שזה יצליח או שלא יצליח, אבל ברכת כהנים כתוב ואני אברכם. איך אנחנו מפספסים את זה? טוב, בואו נצא לדרך. יש לנו כאן הרבה מקורות, אנחנו ככה נעלעל, לא בהכרח נקרא את כולם, אבל רק נעלעל כדי לקבל את הכיוון. אז פרשת השבוע שלנו, עם ההדגשים שנתתי כאן במקור אחד, דבר אל אהרון ואל בניו. אנחנו מתמקדים באהרון ובניו. כה תברכו אהרון ובניו את בני ישראל, אמור להם, ואחר כך הברכה. אני בכוונה הדגשתי את המילים כדי שתראו שהגמרא והמדרשים מדקדקים באותם מילים ולומדים מאותם מילים. הרמב״ם אומר, כפי שאנחנו רואים במקור מספר 2, שהמצווה 26, יש מצוות עשה לכהנים לברך את עם ישראל. קראתי על הגריס סולובייצ'יק, הוא נפטר ב-59 כשאני נולדתי. מספרים שפעם אחת בבית המדרש שלו לא היה כהן, אז הוא עצר את התפילה וביקש לחפש לבית מדרש הסמוך, אולי ימצא שם כהן. היו שם שני אברכים שלא כל כך נראה להם כל הסיפור הזה, והתפילה התעכבה בערך ברבע שעה. בתום התפילה הוא קרא לאותם שני אברכים ואמר להם, רבותיי, בדיוק מה שהרב שטיינמן אמר, אני לא מבין אתכם, אתם נוסעים לרב, דוגמה, הרב שח מירושלים לבין דרך, שעתיים הלוך, שעתיים חזור, 3 שעות לחכות, כאן יש לכם ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן, מה אתם, למה אתם רצים ועל מה אתם... אז כפי שאנחנו רואים, הברכה הזאת מיועדת לכהנים, ותכף נראה שלכהנים בלבד. אבל כשאני התחלתי ללמוד את הנושא הזה, אמרתי לעצמי, רגע, למה כהנים? למה לא תלמידי חכמים? כולנו שצריכים איזושהי בעיה מסיימת הולכים לרב פלוני, חוץ מהרופא שמתייעצים איתו, לרב אלמוני, מבקשים ברכה, הרב כדורי, רבי דוד, כל אחד עם הרבה שלו. אז אולי היינו צריכים שבבית הכנסת תהיה ברכת תלמידי חכמים. אז יגידו הליצנים, מה זאת אומרת? ברכת תלמידי חכמים? אז כולם יקפצו, לא יהיה לנו קהל, כולם יעלו למעלה, כל אחד מחזיק מעצמו תלמיד חכם. עכשיו, אני שואלת, תראו במקורות 3, 4, 5 ו-6, כולם מכוונים לכיוון הזה ש... מקור 6, מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר ויבקש עליו רחמים. חכם, זה הכתובת ה... למה דווקא הכהנים? אומר הרב אהרון וולקין במצח אהרון, השם יקום דמו, נהרג בשואה, הוא אומר ככה, יש גמרא בסוטה שאומרת, אמר רבי יהושע בן לוי מקור שבע, אין נותנים כושל ברכה לברך, אלא לטוב עין. אנחנו עומדים לפני ברכת המזון, רוצים לתת למישהו את הכוס לברך, את מי אנחנו נעדיף? אז רגע את הכהנים רגע, תכף הם ייכנסו לפה. טוב עין, אדם שהוא טוב, שיש לו לב טוב. אומר שנאמר, טוב עין הוא יבורך כי נטל, מנחמו לדל. אל תקרי יבורך, אלא יברך. מי מברך? טוב עין. מי יותר טוב עין, אומר הרב אהרון וולקין, יותר מאשר כהנים. הרי כל חיי הכלכלה, כשבית המקדש, בייחוד שבית המקדש קיים, מבוססת על כך שכהנים עובדים בבית המקדש, לא עובדים, אלה מקורות הפרנסה שלהם אחד. אם אנחנו הישראלים נצליח ונביא להם תרומות ומעשרות, יהיה להם פרנסה. אם אנחנו נביא להם קורבנות, קורבנות חטאת, אשם, תודה, לא, כל הקורבנות האחרים, יהיה לכהנים ממה לאכול. אז בוודאי שהם מברכים, הם טוב עין, הוא מברך את עמו ישראל באהבה, הוא רוצה שאנחנו נצליח. לכן נבחרו דווקא הכהנים לברך את עם ישראל. ישנם עוד הרבה תירוצים, תראו מקור מספר 8, כתוב, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו אבון. איך יכול להיות דבר כזה? אז היו לנו כאן שני משחררי לחצים. תמיד של שחר מחפר על עבירות שבלילה, ושל בין הארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. אז יוצא שמכל מקום לולן אדם בירושלים ובידו אבון. מי היה מטפל במרוק האבונות של עם ישראל? זה הכהנים. אז הכהנים ממשיכים, הרי הוא נשלמה פרים שפתנו, התפילה היום היא בעצם במקום הקורבנות, אז הכהנים הם בעצם נושא הדגל של הברכה, של מרוק האבונות וכו'. אז לכן בחרו דווקא בכהנים. לא, זה לא רק ירושלים, הוא מדבר כאן על בית המקדש. אחר כך אנחנו נראה, יש בגבולין, יש הבדל בין ברכה בירושלים, נדבר על זה בהמשך. ישנם הסברים נוספים, אבל לא לזה אני מכוון, אני בכוונה נותן רק אבני דרך לקראת הפוינט שאני רוצה להגיע אליו. כפי שאמרתי, יש איסור לזרים לברך. אמור אל הכהנים בני אהרון. איפה לומדים זה? תראו במקור 9, יש גם רבי כתובות, והיא מצוטטת הרבה, הרש"י שם מצוטט בהרבה מאוד מקורות. שם הגמרא דנה בסוגיה של מעלין מכהונה ליוחסין. מה זאת אומרת? אני רואה אדם שנושא כפיים, עולה לדוכן ומברך. האם אני יכול להסיק מכך מסקנה שהוא כהן? כשהוא יבוא מחר למועצה הדתית ולהירשם לנישואין, לענייני יוחסין, אני אגיד לו, רגע, אתה רוצה להתחתן עם הגרושה הזאת? אתה כהן. אדוני, איך אתה יודע שאני כהן? ראיתי אותך אתמול בבית הכנסת הגדול בבני ברק. נושא כפיים. זאת השאלה. האם מעלין מכהונה ליוחסין? אז הגמרא שם דנה ודנה ודנה. בכל מקרה, השורה האחרונה, אומר רש"י, תראו את הרש"י, אני בכוונה מקצר, אומר רש"י, אבל נשיאת כפיים די איסור עשה לו. לא ניכנס לסוגיה שם. אומר רש"י, איסור עשה, איזה איסור עשה יש פה? את כה תברכו אתם ולא זרים, ולאו הבא מכלל עשה, עשה. חד משמעית. יש איסור לזרים לברך. ואם ישראל יעלה לדוכן לברך, פשוט יעלו ויורידו אותו משם. שולחן ארוך במקור 10, מי שהיה צריך את זה. אין נשיאת כפיים בפחות מ10 והכהנים המניין, ואין לזר לישא כפיים אפילו עם כהנים אחרים. כל כך ברור, עד כדי כך, שאנחנו עכשיו פשוט נתמוטט.
כדי שגם לא יגיד את הדוגמה שהבאת
מקודם. תקשיב דוגמה, אני לא נותן דוגמה לישראל רגיל, אני מדבר על רבי יוסי. יוסי, הגמרא אומרת, אבל אולי לפני רבי יוסי. השאלה שהתעוררה, אחרי שאמרנו שאסור לברך, הברכה נועדה בעצם רק לכהנים, אני מניח שחלק גדול מכם נוהגים או לברך או להתברך. יש אצלנו בבית, אנחנו נוהגים לברך את הילדים בליל שבת, חוזרים את הכנסת, שמים את הידיים על הראש של הבנים והבנות, ואומרים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, יברך לך השם ישמרך, יאר השם פניו. איך אנחנו עושים את זה? אדם הולך לרב, יש רבנים ששמים את הידיים ונותנים ברכת כהנים, בין אם הוא כהן, בין אם לא כהן. הבעיה שהוא לא כהן, מה קורה? איך הוא מברך? עכשיו, השאלה הזאת התעוררה בכל מיני וריאציות, בכוונה לקחתי כאן דוגמה של בעל התורה תמימה.
רבי ברוך... אתה
עונה נכון, אבל בוא קודם כל נבין את השאלה ואת הקושי שעומד מאחוריה. הרב ברוך הלוי אפשטיין, שהיה גאון עולם, היה ערוך בעל, לא ערוך השולחן, זה הבן של ערוך השולחן, בעל התורה תמימה. הוא היה, על פי ההכשרה שלו, הוא היה מנהל חשבונות או משהו כזה, מי שרוצה יקרא, נדמה לי בהקדמה שלו לתורה תמימה, או באחד הספרים האחרים שלו, והוא נהרג, הוא נהרג בשואה. אגב, הוא לא היה אשכנזי, מי שרוצה לדעת. ברוך הלוי אפשטיין לא היה אשכנזי. הייתי שאלו אותי מה זה, איך זה יכול להיות. הוא היה, שכחתי את השם שלו, בכל אופן הוא לא היה אשכנזי, אבל הוא מספר שבמסגרת הנדודים שלהם, הם הגיעו לעיירה בגרמניה בשם אפשטיין, אז הם ימצאו את השם, אבל הוא לא אשכנזי לחלוטין. בכל אופן, הוא שואל, ותראו בסעיף 11, יש להעיר על מה סמכו העולם לברך איש את אחי בנשיאות כפיים על ראש המתברך, כמו שנוהגים בברכות חתנים וכדומה, אחרי כי מתבאר שסדר הברכה מיוחדת רק לכהנים, ולזרים יש בזה איסור עשה. ואז הוא מספר סיפור מדהים. הוא אומר, ואני שמעתי מאיש אמונים, אני מדגיש את המילה איש אמונים, כי תכף נראה אם הוא היה באמת אמונים, אני שמעתי מאיש אמונים שהגרא מווילנה ברך את הגאון מורנו רבי יחזקאל הלוי לנדו, זה היה נודע ביהודה, שהיה מוץ דווילנה, בשעת חופתו, והגרא שהוא ברך אותו, הניח ידו אחת על ראש הגרח בשעת הברכה. ידו אחת, כן. תקשיב, תקשיב, תמשיך לקרוא. ושאלו אותו על ככה, אדון הגאון מווילנה, למה אתה מברך עם יד אחת? והשיב, ככה מספר המספר, אני מדגיש, והשיב, כי לא מצינו ברכה בשתי ידיים, רק לכהנים במקדש, וזולת זה לא ראיתי ולא שמעתי, מי שיעיר בזה, והיא הערה נפלאה. מי שמכיר את הסגנון של בעל התורה תמימה, הוא אוהב את ה... זאת הייתה הגרסה, ולכאורה מכאן יש לנו מייסר רב מפורש, שכל מי שהיה מברך את הילדים והנכדים שלו בליל שבת, חייב להפסיק מיד, אחרת הוא עובר כאן בעשה. סיפרו את הדבר, אתם לא, זה לא בפניכם, אבל ראיתי, שוב, אני לא יודע כאן מי אמין יותר, מי אמין פחות, ראיתי באחד המקורות, שפעם הראו לרב שח, פנקס, בכתב יד, מישהו כתב יומן, מישהו שהיה באותה תקופה של הגאון, שעבר, זה עבר מבית לבית, משפחה למשפחה, והוא מספר, אני נכחתי שם באירוע, שהגרא בירך את הרב לנדו, ואתה יודע למה הוא שם לו רק יד אחת? למה?
כדי לא לעבור את ה...
לא, יותר יצירתי, יותר יצירתי. בגלל התפילין, בגלל למה? לא, הרבה יותר פשוט. מה שהוא מספר. הוא אומר כי יד השנייה הייתה מלוכלכת. כך הוא מספר. ואמר הרב שח, זה נראה לי הרבה יותר הגיוני, כי לדעתי אין בזה שום איסור. אז רק תבינו איך דברים מתגלגלים. נכון, אבל אני לא יודע אם ברכת כהנים, לא הייתה שם ברכת כהנים, אני שמחה, זה לא היה ברכת כהנים. בכל מקרה, איך אנחנו מתגברים על הבעיה הזאת של ברכת, קודם כל ראינו שיש שאלה, יש מישהו שרצה ללמוד מהגרא מווילנה, אבל יש הרבה תשובות. אחת התשובות אומרת, כל האיסור הוא בזמן בית המקדש, תראו במקור 14, בזמן המקדש הכהנים היו מברכים בשם השם המפורש, אז היה כה תברכו אתם ולא זרים. או אחד המקורות האחרים שאומרים שמה, דווקא בזמן התפילה שמתפללים, אז אסור לשאת ידיים. או דווקא אם אתה נושא ידיים בצורה שהכהנים נושאים את הידיים, אבל אם אתה שם את זה רק מלטף את הילד, אז בוודאי שזה לא שייך ואין בזה שום איסור. אבל כאן אנחנו מגיעים פה לבעיה הרבה יותר קשה. וזה הגמרא בשבת קופיות ח'. יש שם הגמרא מוזרה, ובאמת נשברו קולמוסים להבין את הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, ואני אקרא מילה במילה. מקור 16. אמר רבי יוסי. רבי יוסי זה תנא. מימיי לא עברתי על דברי חבריי. יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חבריי עלה לדוכן, אני עולה. והוא מוסיף ואומר, אמר רבי יוסי, מימיי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. שתבינו, אני לא מתכוון לחזור בי, אני מתכוון לכל מילה שאמרתי. אני יודע שאני לא כהן, אבל אם יגידו לי חברים שלי תעלה לדוכן, אני עולה. איך יכול להיות ששם איזה זמן התפילה וזה עולה עם הכהנים, כל הבריחות שלנו, כל ה... הן לא קיימות. והתוספות שם על המקום מנסה, מאוד מוזר, תראו, ב-17, אומר התוספות, אילו היו אומרים לי חבריי, עלה לדוכן, לא ידע רבי יוסי מה איסור יש בזר העולה לדוכן. מה, הוא לא למד רשי, רשי אומר שזה איסור עשה, קוטב ערכו, אסור לזרים. הוא רק חשב שיש פה ברכה לבטלה, וזה דרב... קשה. מצוין. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. אני רואה שאתם חיים את הסוגיה. אז תראו, יש כמה תשובות. אני מקווה שלא הצטסה לפני כן במקורות, אבל אם זה אתה, בהבחנה אז יפה. תסתכלו, יש כמה גישות לתרץ את רבי יוסי המוזר הזה, אני אוביל אתכם לשני תירוצים שמאוד מצאו חן בעיניי דווקא בסוף. השתי התשובות הראשונות, 18 ו-19, זה המאירי, כן? המאירי, אחד מהראשונים, ושוד גינת ורדים, מדובר כאן בגוזמה, הוא לא יתכוון, באמת הוא לא יתכוון. הוא רצה להגיד, תשמעו, אם יגידו לי לעשות דבר שאסור לעשות, אני גם אעשה אותו. אבל בוודאי שרבי יוסי לא יתכוון לעשות דבר שהוא ממש איסור מהתורה. לא יכול להיות, תראו מקור 18 אומר, לעולם יאדם ישמע לחברה ומקבל דברים, אפילו חוץ, דרך הפלגה אמרו שאני איני כהן וכו' וכו' וכו'. בספר האשכול, אז זה עולם מה שאתה רצית לומר, בספר האשכול מקור מספר 20, הוא אומר, זה לא שהיה עולה ומברך, הוא לא אומר הייתי עולה ומברך, הייתי עולה, הוא חכם, כן, אז הוא אומר, תראו בסוף, לא שהיה עולה ומברך ונושא כפיו, אלא היה עולה לדוכן ועומד שם. רגע, יש תשובות יותר טובות, תכף אנחנו מהקל אל הכבד. אחרי שהייתי עורך דין צעיר, לימד אותי מורי ורבי הרב, עורך דין ישעיהו פריבס המנוח, היה אדם חכם מאוד. הוא אמר לי, שמחה, כל טענה שיש לך, הכי טיפשית, תעלה אותה בבית המשפט. אתה תראה שבסופו של דבר, השופט או השופטת, דווקא יתפסו לטענה הכי הכי לא רצינית. והוא צודק. אז אני מתחיל לאט לאט. תראו למשל... סעיף 22, הכתב סופר, שהאיסור הוא דווקא כשמתכוון לקיים מצווה לברך, אבל הוא עלה לדוכן בלי להתכוון לברך. ספר ההפלאה, רב פנחס הלוי איש אורוויץ, חי נפטר ב-1805, אז הוא כותב, זה לא נפסק להלכה, הוא אומר, רק שיש בבית הכנסת כהן אחר, והוא כאילו תופס את מקומו, אז הוא אומר, יש בזה איסור. אבל אם אין שם כהן, אז רבי יוסי התכוון, אם לא יהיה כהן, אני אעלה למעלה ואין בזה איסור. קשה, מאוד קשה. אני רוצה דווקא להתמקד בתירוצים 24 ו-25, פיקנטיים ככה. רבי יצחק פיינגרום, לא הכרתי אותו, רק קראתי עליו שהוא היה אב בדין בוורשה. הוא היה אומר, רבותיי, כל השאלה פה לא מתחילה. מי שלמד פרקי אבות, יודע, 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אחד מהם היה רבי יוסי כהן. הוא היה כהן. אז רגע, אז אם הוא כהן, אז מה? לא. בואו נראה מה שהוא אומר. אז מה הוא אומר? הוא אומר, יודע אני בעצמי שאיני כהן. מה זה המילה בעצמי? אומר רב פיינגרום. התחלנו בדברים, למה נבחרו דווקא כהנים לברך? מפני שהם טובי עין. אומר רבי יוסי בענוותנותו, רבי יוסי התנה, אני יודע בעצמי שאני לא ראוי לברך, אני לא טוב עין, מן הראוי שכהנים אחרים יעלו, אבל אם החברים שלי יבקשו ממני, למרות שאני חושב שאני לא ראוי לברך, אני עלה לברך. בסדר, נשמע טוב. רגע, שנייה אחת. לא, לא. תראו את רבי ירוחם, הוא אומר ככה, הוא בכלל, מה שגאונים יכולים לעשות, תיקונים לתקן, זה רק הם יכולים. אז תראו את מה אומר רבנו ירוחם. הוא בכלל משנה את הגרסה בגמרא. הוא אומר כך, יודע אני בעצמי שאיני כדאי. הרבה פעמים זה קורה. לא, הכדאי כשכתבו את זה בכתב יד, וזה התחבר אותי, עוד הסחף, והדלת, איכשהו התחבר עם החלק של האלף, היו, פתחו את זה ככהן. אגב, יש הרבה בתפילה, הרבה מאוד טעויות דפוס מהסוג הזה. לא מזמן בירכנו את ברכת החודש. אז בתפילה, בברכת החודש אומרים בסוף הברכה שם, בזכות תפילת רב. מישהו זוכר שאומרים שם בסוף, בזכות תפילת רב אמן סלע. מה זה בזכות תפילת רב? ותפילת אביי לא? אז מה שהיה כתוב, מה שהעורך כתב, הברכה הזאת היא ברכה שמופיעה בגמרא. והעורך של הסידור כתב בסוגריים תפילת רב. זה מה שהוא כתב, שנדע שזה המקור, זה תפילת רב. עכשיו, במשך הזמן אנשים אומרים, מה זה תפילת רב? אז זה בטח בזכות תפילת, אז נוסיף את המילה בזכות. היה כנראה, שוב, הכל בהשערות, היה מישהו אמר, מה זה רב? רב אולי בזכות תפילת הרבים, אז עשו בזכות תפילת רבים, אז תראו, תמצאו גרסות כאלה או כאלה, חושב שברינת ישראל כבר תקנו את זה, ולא כתוב רק תפילת רב וברכות משהו כזה. בכל מקרה, נחזור אל רבינו ירוחם, הוא אומר, יודע אני בעצמי שאיני כדאי, אם אומרים לי חבריי, עלה לדוכן, אני עולה. ובכלל לא מדובר כאן בברכת כהנים. בכלל לא מדובר בברכת כהנים. אלא מה? מה זה דוכן? בנץ'. הסטנדר, המקום שבו הדרשן היה דורש את הדרשות שלו. אם יגידו לי חבריי לעלות ולתת שיחה, לתת הרצאה, אני יודע שאני לא כדאי, אני לא ראוי לדברים האלה. אבל אם יבקשו ממני, משהו דומה להם, הרב פיינג אמר, אם יגידו לי חבריי לעלות ולברך, ולתת דרשה, אני אעלה דרשה. אז ככה שפתרנו לנו את הבעיה. בכל מקרה, הובנו לכיוון זרים אסורים בברכת כהנים. ובואו נתחיל עכשיו להתחבר למרבית העם שהוא ישראלים, שהוא לא כהנים. ישנה שיטה ששיטת החרדים. נקרא החרדים, רבי אלעזר אסכרי, במקור 26, הוא חי בערך בתקופה, תבינו, אנחנו מדברים על, על, על כמעט ראשונים, לא ראשונים, אחרונים, אבל הוא נפטר בערך ב-1600. הוא חי פחות או יותר כ-20-30 שנה אחרי הבית יוסף. הוא ראה אותו כנראה, הוא חי גם כן בצפת. והוא מצוטט במשנה ברורה, או לא מעשה בביאור הלכה, והוא כותב ככה, חשבתם שבברכה הזאת יש רק צד אחד? הרי תמיד יש נותן ומקבל. אדם נותן צדקה ויש מישהו שמקבל את הצדקה. אנחנו יש תשובת הרשב"א מפורסמת. למה לא מברכים על נתינת צדקה? כי מכיוון שאתה לא יודע אם הוא יקבל את הצדקה, אחת התשובות. יש צד שני. אומר החרדים, רבותיי, תלוי כמה נותנים לו. אומר החרדים, בברכה יש שני צדדים. יש צד שמברך, אבל יש גם צד שמתברך. והמברך, אני אומר את זה בהסתייגות, אל תקפצו, המברך, איך הוא יכול לברך אם אין מתברך? אז אתה חייב להניח הנחה שזה מכלול אחד. גם הישראל שמתברך הוא חלק מברכת כהנים. זאת שיטה ידועה, תסתכלו במקור 26, כתב בספר חרדים, כתב בספר חרדים, מצוות עשה לברך כהן את ישראל, זה ידענו שנאמר כה תברכו את בני ישראל. וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים ליבם לקבל ברכתם כדבר השם, אמנם היא בכלל המצווה. זאת שיטה שמצוטטת הרבה, וגם בספר ההפלאה של רבי פנחס הלוי איש אורביץ, חי כ-150-160 שנה לאחר מכן, הוא היה רב של פרנקפורט, תלמידו של המגיד ממזריץ', אז הוא כותב, תראו, נראה לעניות דעתי, פשוט, שכמו דאיקה עשה לכהנים לברך את ישראל, אך אינמי, איקה מצווה תעשה לישראל להתברך מן הכהנים, וכן מצינו בכל מקום, וכולי וכולי. הגישה הזאת שיש מצווה תעשה, הוא ממש מקצין את זה, שיש מצווה גם על המתברך, גם על הצד השני, מצווה עצמאית, או חלק מהמצווה, זה יש לזה השלכות מרחיקות לכת. קחו לדוגמה נושא של מצוות פריאה ורבייה. אנחנו אומרים שלגבר יש מצוות פריאה ורבייה, ולאישה אין. איי, לפי השיטה הזאת עכשיו, בלי אישה אין מצווה. קחו את מצוות איבום. מצוות איבום, שוב, אנחנו בלי האישה, אז בכל המקרים האלה יש לצד השני, יש לנשים מצווה, את מה? זה כולם מרימים גבה. אגב, זאת שיטה באמת מאוד לא כל כך מקובלת, ומשל הריטווה אומר חד משמעית שהמצווה היא רק על הכהנים ולא על הישראלים. הבאתי לכם את מקור 28, זה שוט מארי אסוד, שהוא אגב, הוא לא אסד, ידעתי שמישהו יגיד כאן אסד, ייגש לסוריה ויחפש
לה. לא,
רבי יהודה אסוד היה יהודי הונגרי, הוא נפטר ב-1866, והוא אחרי שהוא מביא את בעל ההפלאה, שאומר שמצווה גם על ישראל, אז הוא אומר, לא מדובר כאן במצווה עצמאית, יש כאן סיוע. כוונתו רק שהזרים הם בכלל המצווה דווקא, לפי שזולתם אי אפשר לכהנים לקיים המצווה שלהם, כה תברכו. אם כן, מקבלי הברכה הם מסייעים ידי עושה המצווה, אבל משום זה לא מקרי מצוות עשה על הזרים. אז אם ניסינו איכשהו להכניס את הישראלים, אז לפי השיטת ההפלאה ואחרי דין, יש ממש מצווה לישראל להתברך, ולפי השיטה של מארי אסד, יש כאן עניין של סיוע, שגם כן, אגב, בחוק העונשין, חוק העונשין מסייע, הוא מקבל 50% מהעבירה. הוא חלק מהעבירה, להבדיל אלף אלפי 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 הבדלות. אז גם כאן מי שמסייע במצווה, בוודאי שיש לו שכר. הבאתי כאן את שיטת, את המנחת אשר, גם כן, תעיינו בזה אחר כך שהוא מביא כאן איזה עמדת ביניים. אבל אני רוצה עכשיו לנסות להכניס את הישראלים מכיוון שונה לחלוטין. אנחנו יודעים שקוראים לכהנים. יש עניין של לקרוא לכהנים. זה לא להעיר אותם שיעלו למעלה, אלא כהן שלא קראו לו, הוא לא צריך, לא מוטלת עליו המצווה, תכף נראה. ולכן כהנים שלא רוצים מסיבות כאלה או אחרות, לא שאני ממליץ, אבל כהנים שלא יכולים או לא רוצים לעלות ולברך, אם בזמן ש... אמר שליח הציבור או הגבאי קורא כהנים, פשוט שיצאו החוצה. ככה הגמרא אומרת שככה נהגו חלק מהכהנים והיו בחוץ. השאלה שאני רוצה להתמקד בה כרגע, מי צריך לקרוא לכהנים? אז פוק חזה מהעם הדבר, אני משתמש מה שהרמב״ם יגיד, אבל הפוך על הפוך. אני חושב שבמרבית בתי הכנסת, מי קורא כהנים? לא, אז מי שיש לו חזקה. ומי יש לו חזקה? אחד מישראל. החזן קורא?
לא, לא
החזן. אנחנו שומעים פה שאצל הספרדים החזן קורא. אצל האשכנזים... עכשיו, בואו, בדיוק. עכשיו, בואו תראו כאן, אני בכוונה אומר לכם, לא להתבלבל במונחים שכרגע אתם תשמעו אותם. זה ממש מדהים, אני כמשפטן מאוד צרם לי בעין, אבל הרמב״ם, שהיה גם בעצמו איש הלכה, אחר כך עונה למבקריו. אנחנו יודעים כרגע להתקל במקורות הבאים בכמה כינויים למי שקורא לכהנים. מקור אחד קוראים לו חזן. מה זה חזן? חזן. מקור אחד קורא לו שליח ציבור. מה זה שליח ציבור? זה כבר יותר ברור. זה שליח ציבור, מי שמתפלל. מקור אחד קורא לו המקרה. מי זה המקרה? אולי זה שמקריא יברך לך השם ישמרך, אולי זה החזן. אז מה הסוף? אז מי צריך בסופו של דבר לקרוא לכהנים שזה קונסטיטוטיבי? בלי הקריאה לכהנים אין ברכת כהנים. אז בואו תראו מקור 20. מקור 20, מקור תנאי, קדום, הספרי, מדרש הלכה, במדבר, תניה, מניין שהחזן צריך לומר להם אמרו, זה מה שאנחנו קוראים כהנים, אמרו, תברכו. אז מי צריך לקרוא להם? אומר החזן, תלמוד לומר, מקור 30, סליחה, תיקון, מקור 30, סליחה. אז הוא אומר לו, הוא אומר, תלמוד לומר אמור להם, אתה צריך לומר להם, אמרו, תברכו, כהנים. אז מצאנו שצריך, ומצאנו שמי שצריך זה החזן. בואו נראה את הגמרא בסוטה. אנחנו הולכים בערך 300 שנה לאחר שנכתב המדרש הספרי, ונראה שם. אמר רבי, נקטינן, אנחנו נוהגים, לשניים קורא כהנים, ולאחד אינו קורא כהן. אנחנו נוהגים גם היום, אם יש שני כהנים, קוראים כהנים, אם לאחד, הוא לא קורא כהן. מי קורא? הוא לא אומר כאן. הוא לא אומר מי קורא, קורא. שנאמר, מאיפה הוא אומר? אמור להם. אמור להם, צריך לרבים שיהיה כאן. אומר רשי, ששליח ציבור מזהיר אותם לברך. אז רשי, ברור שהוא מדבר פה על שליח ציבור. היי, רשי, כתוב חזן. אז רשי יגיד, חזן, זה שליח ציבור, מה זאת אומרת? רק שני. ואמר רב חסדא, נקטינן, כהן קורא כהנים. למה? יש לו סברה, הוא פסוקים. ואין ישראל קורא כהנים, שנאמר, אמור להם, אמירה משלהם תהיה. והלכתה לא כרב חסדא, לא פסקו עליך כרב חסדא. הגמרא בדף למתת, דף לאחר מכן, אמר רבי זיירא, אמר רב חסדא, אין הקורא, שוב הקורא, מי זה הקורא? רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. הטוב שמך הוא לך נאה להודות, אמן, ואז הקורא קורא כהנים. מי זה הקורא? סימן שאלה. רשי, לשיטתו, אין הקורא, שליח ציבור שקורא כהנים. מה זאת אומרת? מי קורא? רק שליח ציבור. מעניין שרב חסדא שקראנו, אמרנו מקודם שאין הלכה כמותו, שמי שצריך לקרוא כהנים זה כהן, סותר את עצמו, והבאתי לכם את המקור ב-32, מקור בירושלמי, שם כתוב, אמר רב חסדא, אמור להם מלמד שצריך שיהיה החזן ישראל. למה? שם מסביר התורה תמימה שמדובר כאן מכיוון שאמור להם שהוא אינו כמותם. בכל אופן, רב חסדא כנראה זה רב חסדא שחזר בו. אבל כאן אנחנו רואים שהחזן כבר צריך להיות ישראל, הוא מתחיל לטעת פה איזה זרע. עד כאן לכאורה אנחנו די בכיוון שמי שצריך לקרות זה שליח ציבור, בוודאי שזאת שיטת רשי, ברור מתוך הסוגיה שזה כנראה החזן מה שאנחנו קוראים הוא שליח הציבור. תוספות בברכות, שיטה מרכזית, אומר התוספות לא יעלה על הדעת. מה זאת אומרת? החזן באמצע התפילה מפסיק את התפילה ומתחיל לקרוא את הרכה שקובי קלמן יתחיל לקרוא ככה כהנים בצעקות. זה לא, ספק. תראה, אבל לקרות כהנים ב-33 אומר התוספות, אומר רבינו תם שאין שליח ציבור יכול לקורם דחשיב הפסקה לתפילה עם קורם. אלא אחד מבני הקהל קורא להם. מה שכתוב שם, כל המקורות שהבאנו, שלשניים קורא כהנים, הוא אומר זה לא שליח ציבור, כמובן זה בניגוד לעמדת רשי, אלא החזן, כמו שראינו בספרי, אמור להם, מלמד שהחזן אומר להם, והוא אומר שלא תחשבו שחזן זה שליח ציבור. מה זה חזן? ממה מגיע מקור המילה חזן, מישהו יודע? חזון, מה זה חזון? מי שרואה, החזן, הגבאי, הוא זה שרואה מה הקהל צריך, מה הצרכים של בית הכנסת. לכן הוא נקרא חזן, הוא לא שליח הציבור. אומר רבינו תם, אתה מתבלבל. הספרי שמדבר על החזן, זה לא שליח ציבור. ולא היה לי לדעת ששליח ציבור יפסיק באמצע התפילה ויקרא. בואו נראה איך ההלכה נפסקה. מקור 34, הרמב"ם הלכות תפילה, הלכה י"ד, מישהו שדיבר כאן על המקדש, במקדש מברכים ברכת כהנים פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר, באים ועומדים על מעלות האולם, מברכים כדרך שאמרנו, אבל במדינה, כן, בכל שאר ארץ ישראל, מברכים אותה אחר כל תפילה, חוץ ממנחה, כמו שאמרנו, בכל מקום משתדלין שיהיה המקרה אותן ישראל, שנאמר, אמור להם, אתם זוכרים את רב חסדא מהירושלמי? המקרה אותם, מי שצריך לקרוא להם, ואחר כך זה צריך להיות דווקא ישראל, אמור להם, הם ואתה, אמור להם, אתה זה לא הם, אתה צריך לחפש ישראל שיקרא לכהנים. הרמב״ם במקור 35, כיצד היא נשיאת אפיים בגבולים בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, כשיאמר יצא כל הכהנים עומדים, מה שאנחנו מכירים, נקרים ממקומן, הולכים ועולים לדוכן, עומדים פניהם להיכל, אחוריהם כלפי העם, אצבעותיהם כפופות וכו' וכו', עד שישלים שליח הציבור ההודעה, מחזירים פניהם כלפי העם, פושטים אצבעותיהם, מגביעים ג' ידיהם, כנגד כתפיהם, מתחיל יברך, ושליח ציבור מקרא אותם מילה במילה והם עונים. כאן אנחנו מדברים על ההקראה של לברכך השם ישמעיך, שליח הציבור מקרא, קורא, מקרא, שימו לב, זו מילה שחוזרת, ואני אומר לכם, זה אותו אדם. בהלכה ה', מקור 36, אם לא היה ברור לנו, כתוב, אין המקרה רשאי להקרות לכהנים עד שיחלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיחלה הדיבור מפי המקרה. אז עוד פעם יש לנו כאן את המקרה. ובמקור 37 בהלכה ח', אם היה הכהן המברך אחד מתחיל לברך מעצמו, לא קוראים, אין קריאה לכהנים, ושליח הציבור מקרא אותו מילה במילה. זה ברור לנו, מכירים את זה מההלכה. היו שניים או יותר, אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור, ואומר להם כהנים. רמב"ם מפורש, רמב"ם אומר. פנה מישהו לרמב"ם ואמר לו, אדוני הרמב"ם, אני ממש לא מבין, פעם אתה קורא לו שליח ציבור, פעם קורא, פעם מקרא, פעם חזן. מה, תעשה לי סדר. תראו מקור 38, שוט הרמב"ם, תשובה בעניין ברכת כהנים, ודאי, אומר הרמב״ם בדיעבד, הוא אומר, תראה, אם היה קורא להם כהנים אחר, מישהו מהציבור, מהגבאים, קפץ ואמר כהנים, אין בכך כלום. אבל אומר הרמב״ם, כן, הרמב״ם חי במצרים, הוא אומר, לא ראינו דבר כזה, כמו שאתם לא ראיתם כל כך הרבה, רובם פה רואים רק את הצד השלישי, את הגבאי שקורא, אומר הרמב״ם, אני כמעט לא ראיתי, אצלי בבית הכנסת, אבל זה לא ראינו מעולם ולא שמענו. במקום שעושים כך, שאחר קורא לכהנים, ובחייה עם המילטה, אמרינן, פוק חזה מהים הדבר צא החוצה, ותראה איך העם נוהג. וכו', הוא דאמרת, למה? כי מי שצריך לקרוא, צריך לקרוא את זה, החזן צריך לקרוא להם. איי, שאלת אותי מרבינו תם, הוא דאמרת, איך היא מפסיק שליח ציבור וכו'. הוא אומר, זה לא הפסקה. או אינו, מעניין התפילה, הוא אינו הפסקה. איי, שאלת אותי עם הניסוח, וזה שאמרת שהנוסחה היא אין הקורא, המקרא וכו' וכו'. הוא אומר, הוא נקרא קורא, כי זה שקורא לכהנים וכו' וכו'. אבל בוודאי אני מדלק תשורה, ודאי שאין מקרא אותן ברכות אלא שליח ציבור, והמקרא והקורא והחזן ושליח ציבור, כולם אדם אחד. חד משמעי מתוך הרמב״ם, והרמב״ם דוחה לחלוטין את שיטת רבנו תם, מי שצריך, ספרדים, מי שצריך לקרוא לפי הפסיקה על פניה, חוץ משיטת רבנו תם, זה החזן. זה אין בכלל ספק. אין, שיטת הרמב״ם, וכפי שאתם תראו גם שיטת המחבר בשולחן ערוך, שהולך בעקבות הרמב״ם, במקור 39, תסתכלו, נקרא אולי שורה, כשהכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן, הזכרנו את זה בעל פה, אינם צריכים לשהות חוץ מבית הכנסת, אלא בשעה שקורה החזן כהנים. שוב, אבל תכף הוא מתקן את עצמו הרבי יוסף קארו. זאת אומרת, ברגע שקוראים כהנים, שהכהנים יהיו בחוץ. אבל הוא אומר, כדי שלא יאמרו שהם פגומים, אז הם נהגו לא להיכנס עד סוף ברכת כהנים. ובהלכה י' הוא אומר, עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל, אחוריהם כלפי העם, אצבעותיהם כפופים בתוך כפיהם, אתה שליח ציבור מסיים עודים, ואז אם הם שניים, קורא להם השליח ציבור כהנים. חד משמעית, גם שיטת השולחן ערוך, שמי שקורא, אז למה? טוב, קודם כל שיטת רבינו תם, אני ראיתי מישהו שאומר שהוא ראה ברמה, אני לא מצאתי, אבל זה שאני לא מצאתי, שהוא ראה שיש, שמתוך דברי הרמה משמע, זה לא מופיע, אני בדקתי את זה, מתוך דברי הרמה משמע שהוא הולך לפי שיטת רבנו תם, אשכנזים הולכים לשיטת רבנו תם, שמי שצריך להקריא זה דווקא אדם חיצוני ושלישי, ובכל אופן, אם נעשה את הסיכום עד כאן, מה שראינו, ראינו עד כאן את הנושא של ברכת כהנים, שהיא בעצם מיועדת לכהנים, ולא לזרים, לזרים יש איסור עשה. הסברנו גם את נושא של רבי יוסי, איך הוא עלה, האם הוא עלה לברך, הוא עלה לדבר. הזכרנו את הנושא של ברכת כהנים, שאנחנו מברכים את הילדים, אמרנו שאין עם זה שום בעיה, לא הבאתי כאן את הרב עובדיה, אבל הרב עובדיה יוסף כרגלו בקודש, שהוא מסכם משהו, הוא הביא את כל הפסקים ואומר, רבותיי, שורה האחרונה, אין שום בעיה, עם יד אחת, עם שתי ידיים, אפשר לברך, אין עם זה שום בעיה, זה לא נוגע בכלל לענייננו. ניסינו לחבר את הישראלים לברכת כהנים. שיטת החרדים, שיטת בעל ההפלאה, שהישראלים הם חלק אינטגרלי מברכת כהנים, הם צריכים לכוון, צריך להתכוון, ויש ראיתי אפילו שאלה, מה קורה אם ישראל לא יתכוון לצאת ידי ברכת כהנים, האם הוא צריך ללכת לחפש כהנים אחרים שיברכו אותו, בכל אופן, עד כדי כך זה מגיע, זאת שיטת החרדים, שיטת ההפלאה, וראינו שגם אם זה לא בדיוק מחבר ומטיל על הישראלים, ראינו ש... הנושא של לקרוא לכהנים, א', זה מהווה חלק מהמצווה, כי בלי הקריאה לכהנים אין ברכת כהנים, אין חובה לכהנים לעלות, וראינו שצריך לחפש דווקא ישראל. אז הרב מרגליות, ראיתי שאת השיעור שפתחתי ואמרתי, אז הוא אמר, אולי כדאי למכור בבתי הכנסת, כמו פתיחת הארון, אולי צריך למכור מי יקרא את הכהנים. כיוון שיש לי כאן עוד 2-3 דקות, הייתי רק רוצה לומר לכם כאן עוד דבר אחד שקשור גם לעת הזאת, לתקופה שבה אנחנו נמצאים, זה סיפורון קטן, אבל יותר הסיפה של הסיפור יותר מאשר הסיפור עצמו. הסיפור הזה מסופר על הרב שר, שהיה ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק, אנחנו מדברים כאן בזמן הקמת המדינה בתשנ"ח, הוא מספר שהוא נתן שיעור לתלמידים שלו בישיבה, ובאמצע הדברים נשמע הזקה, כנראה של מפציצים שהגיעו ממצרים, להפציץ אותם, ואז אני אקריא לכם את הלשון שלו, אמרתי לבני הישיבה עלינו להיות שקטים ולא מפוחדים ונרשים, שאנחנו נמצאים בישיבה, שהיא המקלט היותר טוב בטוח שבעולם, ואיש לא זז ממקומו, אומר הרב שר, וכולם כאחד עמדו שלווים, שקטים, מאזנים לדבריי, ואני תודה לאל, דיברתי וסברתי כפי יכולתי, וכך אמרתי, הדברים אקטואליים אז כהיום, אנחנו אנשי המלחמה האמיתיים, הניצחונות לנו הם, אנחנו בני הישיבה הלוחמים האמיתיים, שרי עוסקים אנחנו בתפילה, בתפילה אנחנו מבקשים מהשם יתברך ניצחון על אויביו של מקום, שונאי ישראל, ולא למדנו שהקורא אל השם באמת, הוא מקווה בלב שלם, הוא נענה, ואם כן, שאנחנו עוסקים בתפילה, אנחנו צריכים להיות בטוחים שתקובל תפילתנו ותקוותנו לשם ולכולי וכולי, וכל העומדים לחיים נצחו את השם. אבל זה לא נגמר כאן, זה הסיפור, אבל הוורט כאן, תקשיבו מה הוא אומר. ואמרתי לבני הישיבה, וורט, לא וורט, תראו, זה תורה. הוא אומר, אמרתי לבני הישיבה, מה שהפנה את תשומת ליבי, הרב אהרון כהן, ראש ישיבת חברון, כנראה היום זה הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, אני חושב שזה אבא שלו, ואז הוא אומר... לא? אין קשר? אוקיי. יכול להיות. אז היום זה דוד כהן, זה רב אהרון כהן, או אז הוא היה ראש ישיבת חברון בכל אופן. אומר האפשר לתלמידי הישיבה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם. תראו איך זה מתקשר לנושא. הוא אומר, יש פסוק בשיר השירים שאומר, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. עד לפני כמה ימים שהכנתי את השיעור, את האמת, הכרתי את הפסוק. אבל הבנתי אותו כן, היו לו 60 שומרי ראש, הוא פחד מהתנקשויות, 60, הוא משמרות של 60 שומרים. התרגום יונתן, אני אתרגם לכם, יש לי אותו גם בארמית, ואני אתרגם אותו ישר לעברית, תקשיבו מה אומר התרגום יונתן. כמה נעים הכהנים, נעים עם א', בזמן שהם פורסים ידיהם ועומדים על דוכנם, ומברכים את עם ישראל ב-60 אותיות שנמסרו למשה רבם, תספרו, יש 60 אותיות בברכת כהנים, ובאותה הברכה הם מקיפים להם לישראל כחומה גדולה וחזקה, ועל ידם מתגברים ומצליחים גיבורי ישראל. ברכת כהנים שהיא ברכה חזקה ועוצמתית לכל דבר, לא נכנסנו פה לכל הסגולות, אבל בהקשר של הימים הנוראים, תרתי משמע, או חד משמע, שאנחנו נמצאים בהם היום, זה סגולה לנצח ולקבל. לא זו בלבד. פתאום, מישהו הפנה את תשומת ליבי, אני לא יודע איך, ראיתי את החזקוני, כן? חזקוני מהראשונים, על הפרשה שלנו. אומר החזקוני על קוטב ערכו, בשנה הראשונה שהיו חונים במקום אחד, עם ישראל, לא הרגישו הכנענים בהם, אבל בשנה השנייה שתקנו להם דגלים וחצוצרות לצורך המסעות, או-הו, כבר התחילו לראות אותם, התחילו לעשות שם התרגולים עם החצוצרות, אמרו הכנענים, או, אתה הם באים להילחם בנו. אז הוצרחנו לברכת כהנים, פן יבואו עליהם האויבים. זאת אומרת, כבר אז ברכת כהנים תוקנה, ניתנה לעם ישראל כאמצעי הגנה כנגד המלחמות שלא יבואו עלינו. אז בעזרת השם, רבותיי, יישר כוח לכולכם שבאתם לשמוע, ובשורות טובות, שיהיה לכם יום טוב.